אני כל כך שמחה ברגע כזה מיוחד להזמין את הרבנית ימינה מזרחי.
אין, דין אביב, סתיו, חורף, קיץ, וואי, מה הולך פה, מה? וואי. שו! ראיתם מה קורה פה, בנות? יש פה דוסיות, יש פה חילוניות, יש פה כאלה שעוד לא החליטו. מה זה הדבר הזה? איזה שמחה זה עושה בלב. ולראות את דין ככה, איך הייתי רוצה להיות חוזרת בתשובה, באמת. אני כל כך רוצה שיהיה לי גם סיפור מהזוהר אל התוהר, או לא יודעת, או להגיד, אני נורא מבקשת שתשמידו את התמונות שלי מהזמן שהייתי דוגמנית. לא הייתי, אף פעם. אולי אני עוד אהיה, אני לא יודעת, אני הולכת ומדרדרת עם השנים. זה יום כיפור אחר. אנחנו הנשים של חורף שנת 23. אנחנו כבר שנתיים במלחמה הכל כך קשה הזו, ואני כל הזמן אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשנה הראשונה למלחמה ביקשנו סליחה, טעינו, אנחנו יודעים שטעינו. בשנה השנייה למלחמה ביקשנו סליחה. אנחנו נכנסים עכשיו לשנה השלישית למלחמה הזו, וכתוב בהלכה שאחרי 3 פעמים שמישהו מבקש סליחה צריך למחול לו, ולא יהיה המוחל אכזרי. אני מבקשת מהשם באמת שנשמע ביום הכיפורים הזה את המילים סלחתי כדבריך, שנראה את כל החטופים שלנו חוזרים הביתה לשלום, בריאים ושמחים, הלוחמים שלנו בלי שריטה, לא בלב, לא בגוף, לא בנפש, את העם שלנו מאוחד, והכי חשוב, את הנשים שלנו שמחות, כי מגיע לכן כל כך. וואי, מלחמה של שנים היא תמיד בסוף מלחמה של נשים, כי נשים בסוף נושאות את זה בבטן הרכה שלהן, את הדאגה לבן, את הדאגה לעם ישראל, את הלחכות לבשורה טובה שיחזור כבר. אז אנחנו מבקשים מהשם לרחם על הנשים שלו, ואני אתחיל בשיר המהמם של זלדה. בערב יום הכיפורים הפלגנו מניסיונות שתמו אל ניסיונות שהחלו. ערב יום הכיפורים היה לנו ראשית הזמן, שם אימצת אותי אל לבך הדואב בדיממת אי שהאיר ים בנרות. שם אימצת אותי אל לבך הדואב לפני הכל יכול, בטרם תלך להתפלל עם כולם, בטרם תהיה אחד מן העדה בהיכל, אחד מהעצים ביער. היא מתארת כאן תחושה של כל כך הרבה נשים בעם הזה. היא עומדת מול הנרות של יום הכיפורים, שהם הנרות הכי חשובים בשנה. זה רגע שבו יורד כזה אור של סליחה לעולם. כתוב שאדם צריך לומר בבית בערב שבת, עיסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. עיסרתם זה 10 ימי תשובה. הייתם טובים אם לא ערבתם, ערב יום כיפור, הייתם טובים אם לא הדליקו את הנר. זה הזמן ליפול האחד על צווארי האחר ולבקש סליחה. וזלדה אומרת, איך הייתי רוצה שתישאר רק שלי ליד הנרות שבת, אבל אתה צריך עכשיו ללכת. היא כמו אם מגויס, כמו אשת מגויס, והוא כמו הכהן הזה שאומרים לו, ראה לפני מי אתה נכנס, אל מקום להבת, שלהבת, קהל עדתנו עליך יסמוכו. הוויתור הזה ללכת מהאש הפרטית האינטימית של הנרות אל האש הזאת הגדולה שבעצם שומרת על כולנו, איזה קריאת לב זו לאישה בין הפרטיות לבין הכלליות. וזה לא פשוט בכלל החלק הזה של אנשים. אז ממי נקבל כוח? המורים הגדולים שלי של השנה הזו זה החטופים והחטופות ששוחררו כבר, והם מספרים סיפורים מדהימים על זה שכשהגיע יום כיפור בשנה שעברה הם שמים את הרבע פיתה המסכנה הזאת בצד וצמים. ואז אליה כהן מספר איך הוא מתעקש להגיד להם, רגע רגע, אני זוכר שברי מילים מהתפילה, והוא מתחיל כל נדרי ועשרי וקונמי, ואז אשמנו, בגדנו, גזלנו, ואז ביום שלמחרת כבר רעבים ומיובשים, אמצא לנו מחילה בשעת הנעילה. למה? למה אתם מרגישים צורך לצום ברעב הזה? אתם לא חייבים. למה אתם לוקחים את שברי התפילה האלה ומתפללים? וממה שאני שמעתי מהחטופות והחטופים שיצאו, אז הם אומרים, כי הטקסט הזה זה בית. זה לחזור הביתה. הטקסט הזה זה משפחה. והטקסט הזה, כל נדרי, נעילה, נותן לנו הטקסט, את הקונטקסט הגדול של הסיפור שלנו. רגע, רגע, אנחנו קשורים לעם ענק, להיסטוריה ענקית של עם. זאת עלילה נורא מפחידה, אל נורא עלילה, אבל תראה לנו את המחילה התת-קרקעית, את הכתוביות בגוף הסרט שמלוות את הסיפור הזה. המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. נעילה, עלילה, זה סיפור על מה שרואים בעיניים, וזה נורא מפחיד, אל נורא עלילה. אבל אנחנו מבינים שיש כאן אפוס ענק, אנחנו חלק מסיפור ענקי של עם. בנות, רק זה מחזיק אותנו, רק זה שאת מבינה שאת חלק מסיפור ענק. סיפרה לי אמונה הכי רכה, מתוקה והאהובה, לפני ראש השנה, והיא אמרה, קשה לי נורא ללכת לבית כנסת. בראש השנה שעבר התפללתי על הזיווג שלי, ובראש השנה הזה אני אלמנה עם תינוק בבטן, אז איך אני הולכת עכשיו לבית הכנסת ומה אני אבקש? ואמרתי לה, את כל כך צודקת, בסיפור הפרטי שלך מאוד מאוד קשה להתפלל, כי כל התפילות שהתפללת בראש השנה שעבר לאן הלכו? אבל את הולכת כמו שליחה של כולנו. כשאין באמת יכולת לסליחה, את הופכת להיות שליחה של דבר גדול בהרבה. אנחנו נדבר היום על הסליחה הזאת, ונעשה אותה כאן ביחד כמה שהיא קשה, ונבין שכשאין סליחות לפעמים, כי קשה לסלוח, אז אנחנו שליחות, הופכות את הסליחות לשליחות. החטופים שלנו מבינים שהטקסטים העתיקים האלה של יום הכיפורים ושל התפילה מחברים אותם לסיפור ענק. אבל זה לא רק זה. אני כל הזמן טוענת וגם אומרת להם שבעצם כשהם שומרים על יום הכיפורים, הם מבינים שהעשירי לשביעי הוא התיקון של השביעי לעשירי. העשירי לשביעי זה יום הכיפורים. אך בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם. העשור זה היום העשירי לחודש השביעי, תשרי זה החודש השביעי מניסן, ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול תשרי. העשירי לשביעי, יום הכיפורים, הוא התיקון המדויק של השביעי לעשירי, ואנחנו הולכות לתקן את השביעי לעשירי בצום הזה, עשירי לשביעי. אני רוצה שנלמד ביחד היום בקהל המהמם הזה את הסמליות ביהדות של המספר 10 ושל המספר 7. 7 זה הטבע, זה מה שלא בשליטתך. שבעה ימי השבוע, את שולטת בזמן? לא. שבעת כוכבי לכת, את שולטת בכוכבים? לא. המשפחות שלא עלינו נאלצו לשבת שבעה בשנתיים האלה, שלטו בזה? לא. 10 זה המספר של השליטה האנושית בעניינים. בעשר אצבעותייך, בתוך השבע הקשה הזה שמביא דברים שאין לך שליטה עליהם, יש לך את 10 ימי תשובה, שזה עכשיו. יש לך תשובה, תפילה וצדקה שמעבירים את רוע הגזרה. תפילה זה מניין של 10 אנשים לפחות, ותשובה זה 10 וידויים שחייבים לומר ביום כיפור, גם אם את בבית ולא הולכת לבית כנסת. בערב פעמיים אשמנו בגדנו, בבוקר פעמיים אשמנו בגדנו, לפני הצהריים פעמיים, בצהריים פעמיים, בנעילה עוד פעמיים. צדקה זה שוב 10, את נותנת מעשר, עשירית מכל מה שיש לך. 10 זאת היכולת האנושית לרפא עולם שבור. כשהלוחות נשברים ביום הכיפורים, עומד משה רבנו ומפסל ב10 אצבעותיו לוחות חדשים. כשהכל שבור, מגיעה אישה, אשת חיל, ידה פרסה, כפה שלחה. זה מה שעשית בשנתיים האלה. ב10 אצבעות עושה הכי טוב ממה שנשאר לי. אני כל זו נספרת על הדס לוינשטרן, שאני כל כך אוהבת אותה, שהתעלמנה מהאיש הצדיק שלה, הרב אלישה, והתחתנה ממש לפני שבועיים. בפעם השנייה היא מספרת שהיא התעלמנה, ואז כל הזמן מביאים אוכל, 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 והיא אומרת, ישבתי, טרפתי, טרפתי, אכלתי, ויום אחד אמרתי, מספיק, די, את תהיי פתטה בסוף, כמה תאכלי? היא אומרת, החלטתי שאני לוקחת עצמי בידיים, הולכת לפילאטיס. והיא אומרת, אמרו לי שזה נורא נורא קשה, אבל לא, אמרתי, לא, ממש לא. המורה אמרה, להרים את רגל שמאל. הרמתי את רגל שמאל, קשה? לא קשה. ואז מה אני אעשה, גם אני מחפשת מתכונים. ואז היא אומרת, המורה אמרה, רגל שמאל קדימה, קדימה, רגל שמאל הצידה, הצידה, רגל שמאל אחורה, אחורה. היא אומרת איזה חצי שעה, ואז אני מבינה שבחיים הרגל לא תרד לרצפה יותר לעולם. אז היא אומרת, כשאמרתי את זה למורה, היא אמרה לי, כשאת מבינה שזה מה יש והרגל הזאת כבר לא תנוח, את מגלה את שרירי הליבה שלך. כשהבנתי, היא אומרת, שעל שתי רגליים עכשיו אני לא עומדת וכבר לא אעמוד בטווח הקרוב, פיתחתי פתאום ב10 אצבעותיי, אחרי השבעה הקשה הזו, את שרירי הליבה. אגב, זה סתם המצאה, לי אין שרירי ליבה, אני מחכה להם שנים, לחרדים אין ליבה. אז באמת באמת האצבעות שלך יכולות לחולל שינויים ענקיים. בואו נתקן את השביעי לעשירי באמצעות היום הזה שקוראים לו העשירי לשביעי. אני מתחילה תיקון מספר 1, הכנה, הכנה. לא היינו מוכנים, ישנו בשביעי לעשירי, לא חשבנו על כלום רע. ההכנה שלפני יום הכיפורים. זה החג היחיד שההכנה חשובה כמו החג עצמו. כל מי שאוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי. אוכלים טוב ביום התשיעי. ומי שרוצה חתן, שבע סעודות, סגולה, לאכול. שבע סעודות כנגד שבע, אני יודעת, שאכלת שבע ועוד שבע ועוד שבע, והוספת 70 קילו ועוד לא בא. תנסי שוב. אני לא אחראית על הסגולות שלי, אני רק אומרת מה אומרים המקובלים. ההכנה הנוספת שאת עושה זה כפרות. מה זה כפרות? יש כאלה שעושים עם תרנגולות, והרוב עושים בכסף, שמים כסף לצדקה בסקית. הבעל שם טוב כותב דווקא מטבעות, לא שטרות, שהקשקוש הזה, הקרקוש של המטבעות יישמע מעל הראש. עושים את זה גם מעל הילדים. זאת כפרתי, זה הכסף ילך לצדקה ואתה תלך לחיים טובים ושלום. מה זה? אנחנו מדברים על עסקה, נכון? עסקה זה לתת כופר, נכון? כדי לפדות מישהו. אנחנו נותנים כופר 18 שקלים, אם יש לך בשקלים קטנים או בשנקל. אנחנו עושים לכל ילד בבית, לכל אדם בבית, ומכוונים על החטופים, שזה יהיה כופר נפשם. הכנה זה פיוס לפני שיום כיפור נכנס. בואו נדבר על המושג הכל כך לא פשוט הזה, פיוס וסליחה. כולכן ראיתם כמוני את האישה הבאמת כל כך טובה הזו, ואני בטח לא מזלזלת בחס ושלום, אריקה קרק, שעומדת על הבמה בעיניים דומעות ואומרת, אני רוצה לומר שאני סולחת לרוצח של בעלי. טוב שדונלד טראמפ, שיש לו איזה שהם חושים יהודיים קצת, אמר לה, ואני לא סולח לו. והוא באמת צודק. אני מבינה אותה, אני מבינה כל כך את הצורך הזה ואת האמירה הזו. אבל זו לא באמת סליחה יהודית. מהי באמת סליחה יהודית? אבא שלי, המתוק הזה, הרב אלי רוטשילד, הוא היה יקה, אף פעם לא הוכיח אותנו למה עשית, למה אמרת. הוא היה מביא איזה פסוק, וממנו היינו מבינים שהוא לא מרוצה. למה הוא עשה את זה? א', כי הוא לא רצה לבייש אותנו, ב', כי הוא רצה לעשות לנו חידון תנך, לראות עד כמה אנחנו חכמות, וג', אין לי מושג, יקים עושים דברים מוזרים. ואז, כשדיברנו לשון הרע, אז אבא היה אומר, עוזיהו. עוזיהו היה מלך שקיבל צרעת, מי שמדבר לשון הרע יש לו צרעת, אבא היה אומר, עוזיהו. או כשהייתי עושה משהו שהוא לא אהב, הוא היה אומר, והנה יצא העגל הזה. וכשהייתי מגיעה ואומרת לו, אבא תראה, זאת אמרה לי ככה והוא עשה לי ככה, אבא היה אומר, אנחנו מהצאצאים של המהר"ם מרוטנבורג. וידעתי למה הוא מתכוון. המהר"ם מרוטנבורג, סבא של סבא של סבא שלי, הכניס בתחילת יום הכיפורים למחזור משפט, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, הרי אנחנו מתירים להתפלל עם העברייני. כשאבא היה אומר לי את זה, הוא בעצם היה אומר לי, תעבירי, זה משתלם. אני סיפרתי השנה את הסיפור ששלחו לי. אנחנו גרים ליד רחוב עזה, הרחוב של ביבי, הרחוב של ההפגנות. יש שם שלט, מעלות הרב יצחק אטינגר. הרב יצחק אטינגר הוא ממקימי שכונת רחביה, ויום אחד הנכדים שלו עוברים שם ורואים שמפגינים, שמו על השלט מדבקה ענקית, סדרות אלון וייס. אלון וייס חטוף, הוא נרצח, גופתו עוד לא הובאה לקבורה, והם מאוד כועסים. מה זה? המפגינים מכסים את מפעל החיים של סבא שלנו, הרב יצחק אטינגר. הם פונים לראש העיר, פונים ללא יודעת מה, ועדת השלטים, כלום. יום אחד הם אומרים, טוב, אולי סבא בשמיים מתפלל על אילן וייס שיובא לקבורה. בראש חודש אלול, במבצע של צהל, מחלצים את גופתו של אילן וייס, הוא מובא לקבורה בישראל, ובראש הכוח המחלץ עומד המפקד, הנכד של הרב יצחק אטינגר. הוא שולח לי את הסיפור המדהים הזה. כשאת מעבירה, חכי שנייה, תנשמי שנייה, אבל לא יותר מדי. הבת שלי התחתנה, היא מגיעה אליי אחרי כמה חודשים ואומרת לי, אמא, איזה חינוך עקום נתת לנו. אמרתי לה, למה? קודם כל שקרנית, לא חינכתי אותם בכלל. אני לא בבית, בגללכם, כל היום על הבמות. מי חינך אותם? זה אבא שלך. אבל שאלתי אותה למה, אז היא אמרה, כי במריבה הראשונה עם בעלי, חשבתי שסוף העולם, חשבתי שאני מתה, כי בחיים לא ראיתי אותך רבה. היא צודקת. בחיים לא רבתי עם אף בן אדם. למה? כי אני צדיקה? לא, כי זה קטן עליי, הקטטות. אני מעל כל הדברים האלה. אני הולכת, מעצבנים אותי, אני הולכת לזרה. היום שמעתי שהם רוצים לסגור את הסניפים שלהם פה. מה זה האנטישמיות? כן, אני יודעת, בשורות קשות בנות. אני יודעת. בקיצור, לזרה, הפרחים לזרה. והיא צודקת. פתאום אמרתי לעצמי, מעולם כהורה לא הוריתי לילדים שלי דרכי תשובה, כי מעולם לא הייתה שאלה. עשו תעבירי, אמרו לא נורא, והם לא למדו את האומנות החשובה הזו של לזהות את הרוע ולומר זה לא. לא אני סולחת לרוצח של בעלי, ממש לא. לסלוח לרוע זה להיות הרוע בעצמו. אפשר לסלוח לחמאס? אפשר לסלוח לנוחבות? לא, זה עקום. ואז המצאתי לכבוד הבת שלי את ארבעת שלבי העוול. כמו שיש ארבעה שלבים באבל שלא נדע. והשלב הראשון ההכרחי קוראים לו הכרת החטא. נעשה כאן משהו שלא יעשה. השלב השני קוראים לו וידוי. אני מודה שרציתי שהיא תמות באותו רגע. אני מודה שהיו לי רגשות מגעילים, נקמניים ונוראים. וידוי. השלב השלישי, עזיבת החטא. יש אלוקים שופט בעולם, למה לי להתבחבש עם הרוע כל הזמן הזה? והשלב הרביעי של העוול, זה קבלה לעתיד. אני מצפה לקבל מזה משהו בעתיד, ריבונו של עולם. אני יודעת, קצת חרבשתי את הרמב״ם, אבל אני מנצלת את זה שיש פה חילוניות בקהל, ושהם ייקחו אותי כמו שאני, בלי לדעת שהתעללתי קצת בהלכה. אנחנו לא יכולות באמת לסלוח. המלבים אומר, אין סליחה באמת בעולם. כי עמך הסליחה, רק השם יכול לסלוח. סליחה זה לא דבר אנושי. והוא אומר משפט מדהים, לא מצאנו בכל התנך אדם שסלח לאדם אחר. כי אי אפשר לעשות ממה שהיה כאילו לא היה. זה מילים מדהימות. אז מה? אז מה עושים לפני כיפור? איך נגיע כך לבית כנסת? אומר המלבים, אין סליחה אנושית. יש פיוס. פיוס זה עם הסיפור הגדול. פיוס זה אותיות יוסף. כשהאחים מוכרים את יוסף, הוא לא אומר להם הייתם טובים. לא. אתם חשבתם עליי רעה. האלוהים חשבה לטובה. למחיה שלחני אלוקים לפניכם. להחיות עם רב. זה יצא לטובה. כי ירדתי למצרים. הפכתי להיות שליט מצרים. ועכשיו אני יכול לפרנס את כל עם ישראל. בנות, אין באמת סליחה. אבל יש פיוס עם הסיפור הגדול, אני יוצאת ממנו שליחה של משהו מופלא. אני רוצה ללמד אתכם. הרב שמשון רפאל הירש נהדר, ויהי יוסף איש מצליח. האם את רוצה להיות אישה מצליחה? מה זה המילה מצליח? שורש צדי למד ח'. אומר הרב שמשון רפאל הירש, שהוא לשונאי מדהים, צלח כמו סלח כמו שלח. מי שרוצה להצליח בחיים יודעת שהיא צריכה לסלוח כדי לא להיתקע במקום. עשו לי, אכלו לי, שתו לי, איך אני עושה את זה? אני לא יכולה, אין בסליחה. אוקיי, עכשיו תחשבי של מה את שליחה בעולם. איך את יוצאת מהפגיעה האנושה הזו? שליחה לריפוי אחרים. כשזה לא סליח, כשהשם רואה אותנו עושים חטא לא סליח, מה הוא עושה? כתוב, נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור ומתפלל על כולנו, ויעבור, אני מעביר, על פניו ויקרא שם השם אל רחום וחנון. אני עכשיו הופך שליח שמבקש על כל הסיפור הכל כך לא פשוט הזה. בנות, לא נדרשת סליחה לרוע, נדרש פיוס עם האירוע הגדול. וכשאני הולכת לניחומי אבלים, שלא נדע יותר, די, 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 הדבר היחיד שמנחם אמא, היחיד בעולם, זה כשאומרים לה, זה קרה לילד שלך, וזה הכאב הכי פרטי בעולם, אבל הוא חלק מסיפור ענק, ויום אחד תביני איזה תפקיד מדהים את מילאת בהיסטוריה של העם הזה, איזה תפקיד מדהים הוא ממלא. אין כלום שמפייס יותר מהסיפור הענק והגדול. התיקון הבא של השביעי לעשירי, עשינו הכנה, עשינו פיוס, עוד מעט נעשה אותו פה ביחד. והתיקון השלישי והכי חשוב, קוראים לו תקווה. את לא יכולה, איזה חמודה. מאמי, מה שלומך? את לא יכולה להפסיק להיות אישה מקווה, את לא. היו הייתה אישה יחיד עקרונית בתנך, קראו לה האישה הצרפית. למה קראו לה צרפית? כי הייתה מצרפת. מכירות את אלה שאומרות, הרבנית, אין לי מזל, גם נפרדתי מההוא, גם ניתקו לי את החשמל וגם גנבו לי את האוטו. צודקת, את האמת. אז הצרפית מצרפת, מה קורה לה? בעלה מת, לא עלינו, הילד שלה חולה, לא עלינו, ולא יורד גשם, אז אין לה גם אוכל. היא כל כך מיואשת, הצרפית, שגם כשהיא רואה את אליהו הנביא מגיע, הנה אליהו, היא אומרת לו, למה באת? למה? באת אליי להזכיר את אבוני? להזכיר לי את החטאים שלי? הוא אומר לה, תפסיקי מיד, לפי לכי בקמח המועט שיש לך ותופי חלה של התחלה. חלה זה תקווה. אוכילה לאל אכלה פניו. אני מלאה ייחול של התחלה ושל תקווה. אני הולכת ימימה, אמרה שבעשר אצבעות האלה אני יכולה לחולל התחלה חדשה, לא משנה מה השבע, הטבע גזר עליי. היא כזו מדוקת, היא הולדת את הילד הכי מדוקה בעולם, קוראים לו יונה הנביא. יונה בן אישה צרפית היה. ואת ההפטרה על יונה קוראים בצהורי יום הכיפורים, והוא אומר, איך אנחנו רעים, והוא רק רוצה, כמו גבר טיפוסי, לרדת לתוך, להיבלע בתוך מעי של דגה ולישון, וכל היום תגידי לו, בן אדם, עליך נרדם. אני רק מודיעה שבגילי זה יתרון מדהים שהוא נרדם, שקט ילדים, לא לעורר אותו, זה טוב, שירדם. כשיונה הנביא מדוקה, הוא אומר, בשביל מה אני צריך יום כיפור? למה? למה? לא מספיק קשה לנו, גם אשמנו, בגדנו, רעה, רעה, רעה. רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו את הסוד הענק. והוא אומר שווידוי זה שורש י' ד' ה'. כשאת עושה ככה, את שולפת, את מידה מתוכך את האבון ואומרת, זה לא אני, זה לא אני, נכון, התנהגתי מגעיל, חטאתי, אבל אני אישה טובה. כשאת אומרת אשמנו, אומרים המקובלים, זה לא היד שמכה את הלב, זה הלב הטוב שלך שהודף את היד ואומר, היד עשתה דברים לא טובים, אבל הלב שלנו כעם כזה טוב, ריבונו של עולם. אני תמיד מספרת שהייתי סטאג'רית של שופט פלילי, אני עורכת דין במקצוע שלי, קראו לו השופט עדיה, ופעם אחת הייתה איזה פקידה שגנבה מכספי לקוחות, והיה לה עורך דין מעולה, מעולה, הוא כמעט הוציא אותה מזה, ואז היא נעמדה בבית המשפט, אני זוכרת את זה כמו היום, ואמרה, רגע, רגע, אדוני השופט, אני רוצה לומר, לא רק מהלקוח הזה גנבתי, גם מההוא, גם מההוא, העורך דין שלה תכף מת, ואז הפסקנו את הדיון, נכנסנו ללשכה, והשופט אמר לי, את רואה ימים מלא? רק מישהי שבאמת לא פושעת במהות שלה, מסוגלת להודות ולומר אשמנו. מישהו פושע במהות שלו, מראים לו, הנה אתה בסרט רוצח, זה לא אני. זה פשוט מוטבע בו. האשמנו, בגדנו, זה הניעור. מי לא חטאה בשנתיים האלה? מי לא קיללה? מי לא אמרה איפה? אבל היכולת הזאת להכות על חטא היא התחטאות, היא לחטא ולנקות את הטובה שאת, את המהממת שאת, את המוארת שאת. אחרת למה מבקשים ממך לחזור בתשובה? לאן תחזרי? אם את אישה רעה, עדיף לא לחזור אלייך, נכון? חזרה בתשובה זה לחזור לעם הטוב שאנחנו. דיברתי הבוקר עם אשתו של הלום קרב, אז היא אמרה לי, מאוד מאוד קשה איתו. והיא סיפרה שהוא קם, צועק באמצע הלילה, והילד של הבן שלוש התעורר, ועמד ליד המיטה שלו ושר לו, המלאך הגואל אותי. היא אומרת לי, מה זה ימים, הילד קטן, אבא שלו צריך לשיר לו, המלאך הגואל, הוא שר לאבא שלו. אז אמרתי לה, תגידי, מה נותן לך תקווה? אז היא אומרת, זה שלפני המלחמה, הוא היה הבן אדם הכי טוב בעולם, הכי אופטימי בעולם, והכי שמח בעולם. ומי שהיה כזה, יהיה כזה שוב. וזה ככה, זה נכון. תודה רבה, תבורכי. אז באמת אנחנו חוזרים לטובים שאנחנו, והייאוש הנורא הזה של יונה, שרק רוצה למות ורואה הכל רע, אנחנו עם שעושה הכל ומקווה לטוב, אחרת לא היה לנו יום הכיפורים. ועכשיו, אחרי שעשינו את הדבר הגדול הזה, אנחנו עומדים בסוף יום הכיפורים ופותחים את הדלת הנעולה בנעילה. איך פותחים דלתות נעולות? איך הכל נראה נעול? המסע ומתן עם החמאס והכל נעול, והמלחמה הזו שלא נגמרת, והבת הזאת שלא מתחתנת, והאיש הזה שלא נעול. מה נעשה מול דלת נעולה? את זה למדתי מהקדוש אלחנן קלמנזון, שבשביעי לעשירי מגיע לבארי ואף אחד לא רוצה לפתוח לו את הדלת, כי עובר בוואטסאפים שהמחבלים משתמשים בישראלים שאומרים זה אני, ואז פותחים את הדלת, אז הם לא פותחים לו את הדלת. מה הוא יעשה כדי לפתוח את הדלת? מה עושים בנעילה כדי שיפתח כבר השער הזה בשמיים? אלחנן קלמנזון שואג כמוך בתפילת נעילה, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אומר הרמח"ל שהצעקה הזאת שוברת מנעולים עתיקים וחלודים עוד. והוא כותב שלפעמים יש לך משהו תקוע במזל, תקוע, זו לא אשמתך, זה משהו מגלגולים קודמים. מה אני אשמה שאני הגלגול של ושתי? למה הכל תקוע לי? הוא אומר יש חצי שעה בשנה, החצי שעה של נעילה, שכשאת צועקת עם כל עם ישראל בנעילה שמע ישראל, הרי כשאלחנן קלמנזון צעק את זה, היא פתחה לו את הדלת והוא הציל אותה. תמציא לנו מחילה בשעת הנעילה. וכשאת אומרת שמע ישראל, נפתח הדלת, ואת יודעת מה קורה? השם אומר לך, ממי שלי, עשר זה בידיים שלך, ועשית הכל. היית עשר, בעשר אצבעותייך, בעשרת ימי תשובה, ביום העשירי לחודש תשרי, כשהעשר עשה כל מה שהוא יכול, נפתח השבע, שבעה רקיעים נפתחים. שבע פעמים שואגים כבר בלי כוח בנעילה, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. מה זה? אומרים לנו חזל שבכל פעם ששואגים השם הוא האלוקים, עולים רקיע אחד, ככה תדמייני, השם הוא אלוקים רקיע שני, השם הוא אלוקים רקיע שלישי, השם הוא אלוקים רקיע רביעי, בפעם השביעית השם הוא האלוקים, את מול כיסא הכבוד, ומה את עושה? את מתפללת את התפילה של הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים, תפילה קצרה. ריבונו של עולם, שנה זו תהא שנה שלא תפל אישה פרי בטנה, שאף ילד של אף אישה לא ייפול בקרב, ולא ייפול מפיגוע, ולא ייפול להבדיל לחברים רעים ולקשר רע ולחומרים לא טובים, ושלא ייפול לדכדוך. שנה שלא תפל אישה פרי בטנה, שנה שלא יצטרכו עמך ישראל זה לזה ולא לעם אחר, שתהיה פרנסה בשפע לכולם, שלא יהיו לנו חובות. שנה שלא תשמע לפניך תפילת עוברי דרכים לעניין הגשם. אם העולם צריך גשם ויש כמה אנשים בדרך שזה מפריע להם והם מתפללים, אל תקשיב להם. אני לא אומרת את זה השנה, כי אני יודעת שהחטופים שיצאו סיפרו עד כמה היה קשה כשירד הגשם. אז אני מקשיבה לתפילה של עוברי הדרכים האלה. אנחנו נחכה קצת עם הגשם שלנו. והתפילה האחרונה, שנה שלו יסור שלטון מבית יהודה, שזה בעצם משיח. תביא אותו כבר, כי אנחנו כל כך, כל כך עייפים, ריבונו של עולם. בנות שלי, מי שיש לה אח, בן, בן זוג, היא עצמה, שהיא רוצה לבקש עליה משהו ענק, את כותבת בעיפרון, כי את תשכחי, ליד השם הוא האלוקים השביעי במחזור, את כותבת השם שלה, את השם שלך, את השם שלו, תכתבי שתזכרי, כי שנייה אחר כך תקיעת שופר. עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר. הקדוש ברוך הוא שוב עולה לרקיע השביעי, הדלת הזאת שוב ננעלת, וזה רגע כל כך כל כך יקר ומופלא. מה זה תקיעת השופר של סוף יום הכיפורים? יש לה שלוש משמעויות. המשמעות הראשונה של שופר זה ניצחון במלחמה. והראותם בחצוצרות על הצער הצורר אתכם ונושעתם לפני השם אלוקיכם. המשמעות השנייה של השופר היא פדיון שבועים. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. והמשמעות השלישית של השופר זה שופר של גאולה גדולה של המשיח שמגיע. אני רוצה לקרוא את המילים של הארי הקדוש על שעת הנעילה. גם אם אין לך כוח ללכת לבית כנסת בכלל, תזחלי, תזחלי לשם עם כל עם ישראל. ואומרים שבשעת נעילה גדול הדוחק בבית הכנסת, את מרגישה חנוק, כאילו היו לנו עיניים לראות, היינו רואים בתפילת נעילה את נשמות הנפטרים מקרובנו, עומדים ליד ארון הקודש ומעוררים ומבקשים רחמים עלינו. כל החיילים, כל הנפטרים, סבא שלך הצדיק, כולם באים לבית הכנסת שלך, עומדים ליד ארון הקודש ואומרים תמצילה מחילה בשעת הנעילה. לכן יתעורר כל אדם בשעה זו בבית הכנסת וישוב בתשובה שלמה. וכתוב בזוהר הקדוש שפתח אחד יש ברקיע בהיכל העליון, שכל השנה סתום וחתום, ורק חצי שעה בשנה פתוח לקבלת התפילות, והוא בסוף הסליחות של תפילת נעילה. בנות, אנחנו הולכות לבית הכנסת ושואגות את השאגה הגדולה הזו. אנחנו עושות וידוי ואומרות, אני מבדת לעצמי כמה אני טובה, אז חטאתי אבל אני בעצם טובה. אנחנו הולכות לסדר העבודה של הכהן הגדול ומשתחוות ככה כמו שהיה בבית המקדש, מבקשים לקום עם פנים של אישה חדשה ושמחה, ואנחנו מתפייסות. ולפני שאנחנו עושים את הפיוס הגדול הזה ביחד, אנחנו קוראים למי שאנחנו כל כך מבקשים את סליחתם וכל כך מחכים לשמחתם. אני רוצה לקרוא לבמה ליהודית, אחות של החטוף אבינתן אור. יהודית, איזה כיף שבאת. את בעצמך. אף פעם לא מדברים על החיות, מדברים על אם החטוף, לפעמים על אבא של החטוף. ואני רוצה לשאול, מה אחות מרגישה? אנחנו נעשה כאן תפילה לשלום החטופים, יהודית תעשה. מה אחות מרגישה כשאח שלה כבר 720 ו...
בטח יש פה מישהי ש...
הרבה.
אני רק יודעת שזה הרבה מעל, הרבה יותר מדי, מעל 700. מה אחות מרגישה? זה מאוד משנה איזה אחות. אם אני פוגשת אחים שהם הבחורים, אז זה תחושה של אחריות, ואיך לא נסעתי לשם, איך לא הצלתי אותו. ואחות קטנה הזה, הוא גדול ממני. הוא השני במשפחה, מתוך שבעה, ואני רביעית. אז כשאח שלך הגדול נחטף, את סומכת עליו.
את סומכת עליו.
סומכת עליו.
וואו, וואו.
כפיים לאבינתן.
ממש.
תמיד הייתי גאה להיות אחותו הקטנה, ועכשיו אני עוד יותר, ואני יודעת שמה שהוא עובר שם, הוא עומד בזה. אני יודעת את זה.
וואו. הרגע הזה שבו חוזרים חטופים והוא לא, נועה ארגמני חוזרת, זו שהוא נשאר לצידה וסירב לעזוב אותה, והוא לא חוזר, מה מרגישים?
שאלה מעולה. אני בדיוק היום חשבתי על זה שיש תקופות בשנתיים האלה שאני משתיקה את הפחדים, את הכעס, את הדאגות, את החרדה, פשוט משתיקה הכל, הכל, הכל. ומה שלמדתי בשנתיים האלה, שכשאת משתיקה רגשות, משתיקה את כולן. את כולם. אין רגשות, אז גם השמחה פחות נוכחת, והאהבה, והכיף עם הילדים, והצחוק. וכשנועה השתחררה, זה היה כמו פקק כזה, שאף החוצה, אין איך להתכונן לזה, זה היה פשוט עושר מטורף, מדהים, זה היה כל כך מפתיע, לא היה לי זמן למגן את עצמי, אז פשוט, זה היה אושר מטורף, והבת שלי, רעות, שהיא היום בת שש, היא שאלה אותי אמא מה קרה, אז הסברתי לה שיחד עם אבינתן, אז גם חברה שלו נחטפה וזה, והיא חזרה, והחיילים הגיבורים החזירו אותה הביתה, והקדוש ברוך הוא וזה, ואז היא כזה הייתה ככה, למה לא החזירו גם את אבינתן? אז זה סוג של מעגל כזה, שהוא הוא גם האחד מעורר את השני, השמחה זה שנועה חזרה, זה מעורר גם את הכאב על אבינתן ואת החיסרון, אבל זה לא נוגע אחד בשני, זה לא פוגם אחד בשני.
וואו, איזה אנשים גדולים יש בעם הזה, אימא לה. בואי נדבר על אימא שלך. את אימא שלך שאלתי ממש לפני שבוע, אמרתי לה, יש דמויות תנכיות לי למשל מת ילד, אז אני יש לי אימהות להזדהות איתן בתנך, מישהי שלהבדיל, הזיווג שלה מתעכב, אימא רחל. את מפלסת דרך, אין בתנך אימא של חטוף. אז ממי את מקבלת כוח? אז היא חשבה קצת והיא אמרה, מאבינתן. כי נועה ארגמני סיפרה שהוא יכול היה לברוח 100,000 פעם, והוא נשאר שם בשבילה. גם אני יכולה לברוח, ואני נשארת בשביל מישהו אחר. אני רוצה לשאול אותך על האימא הפנומנלית הזאת. גילית בה אימא אחרת מאז שהוא נחטף, או שהיא תמיד הייתה כזו?
אימא שלי אף פעם לא התמודדה עם משהו כזה, אז היא אף פעם לא הייתה כזאת.
תשובה חכמה ושאלה טיפשית.
אבל אני כן מאוד מאוד מרגישה שאם את שואלת מה מנחה את אימא שלי, אז מה שמנחה אותי זה אימא שלי. אני מרגישה שאימא שלי חינכה אותנו כל השנים על אהבת השם, על נאמנות להשם, על אמונה בבורא עולם, גם בזמנים קשים. היא דיברה את זה כל הזמן. ואני מרגישה שאני פשוט עכשיו רואה אותה, עושה את זה, אחד לאחד. וזה נכון שהיא מדברת בהרצאות, וזה נכון שהיא מציימת, וזה באמת מעורר השראה. זה קשה להיות ככה מול מצלמות, זה עוד יותר קשה להיות ככה בבית. ואימא שלי ככה בבית, אימא שלי זה הבאמת שלה, אני מרגישה שכל מה שהיא אומרת נוגע אחד לאחד לאיך שהיא חינכה אותנו, לאיך שהיא חיה את החיים שלה. ולכן אני הולכת לאורה, ואני מרגישה פשוט זכות כזה לראות את המאחורי הקלעים שלה. וזה גם כולל כל מיני דברים שאף אחד אחר לא יכול לראות. איך היא עוזרת לי למצוא עבודה תוך כדי, איך היא בודקת איתה אחר כך שאכן דיברו איתה, ובתוך כל הבלגן היא זוכרת לשלוח לי זר פרחים, כי יש לה יום הולדת, משהו באמת, אין דברים כאלה.
וואי, ביצוש, אנחנו אוהבים אותה.
כפיים לאימא. עשינו כפיים לאבינתן, עכשיו כפיים לאימא.
הפחד שהוא יחזור אחר, אני כל הזמן אחרי ששמעתי את ילנה, אימא של סשה טרופנו, ואמרתי בגלגול הבא אני רוצה להיוולד רוסיה ממוסקבה, למה? בגלל שאמרתי לה ככה באחד המפגשים, סשה חזר, וזה בטח לא אותו ילד, לא מדברים על זה, אבל זה בטח לא אותו ילד. אז היא אמרה לי, נכון, כשהוא הלך הוא היה חצוף, הוא לא הסכים לשמור שבת, הוא לא התנהג יפה בבית, והוא חזר מלא הכרת הטוב ומחונך. ככה היא אמרה. אז אני רוצה לשאול, זה אישה, אני רוצה לשאול, האם את חוששת מאבינתן אחר שיחזור?
אני מזכירה לך שהוא אח גדול שלי, אז בכל מקרה אני חוששת ממנו. יש חשש כזה, הוא קיים, איך הוא יחזור, מה הוא יחזור, באיזה צורה, איזה טראומות הוא יסחוב איתו. ואני מרגישה כמו שאני מאמינה בו שהוא מחזיק מעמד שם, אז אני הייתי רוצה לאחל לו שכולנו נצליח גם להחזיק את זה גם כשהוא יחזור.
וואו.
לתת לו כוחות כשהוא חוזר, לא להסתכל עליו כמסכן, בטח עכשיו הוא יתפרק, לא, הוא עדיין חזק, והוא יעכל את זה כמו שצריך, הוא ישתקם את זה כמו שצריך, והוא ילך לחיים טובים, ממש.
אמן, אמן. איזה מדהים. את אמרת עכשיו דבר מדהים, אמרת משימה שלי לא תסתיים כשהוא יגיע, אני אצטרך להמשיך עם תעצומות הנפש האלה. אנחנו עומדים בערב יום הכיפורים, ועכשיו אני רוצה שתהיה לא נחמדה. מי היית מצפה שיבקש ממך סליחה?
ממני? מה, לדבר רע עכשיו?
כן, עם שמות.
למה, מה תעשי להם?
אה, יצאו, התאפרו, שיהנו.
לא, יש את כל האחראים למחדל, אבל אני לא מחכה לי סליחה מאף אחד. אני מחכה רק לאבי נתן. גם יש את כל הדיבורים על אלה ואלה, איך שהם מדברים עליהם ואיך שהם מדברים עליהם. אפשר לספר סיפור קטן?
ברור.
אנחנו עומדים בכניסה לקריה, מהתשיעי לשביעי. שהבנו שלא קורה כלום עם החטופים, עוד היה כאוס מטורף בדרום, אבל אמרנו חייבים, אבינתן הרי הלך ברגל לעזה, אמרנו, מה זה, זה הרבה ללכת, תעצרו אותם בדרך, תעצרו אותם, והרגשנו שזה לא קורה, אז פשוט הדפסנו פלקטים גדולים, תמונות של אבינתן, והלכנו ונעמדנו בכניסה לקריאה בתל אביב, העבודה של אינווידיה, אבינתן, עומדים איתנו שם, הדפיסו שלטים, באו, הצטרפו, ומאז ועד היום ערב ערב, כמעט ערב ערב אנחנו שם, משפחה, חברים, אנשים מהעבודה שבכלל מכירים את אבינתן, מצטרפים אלינו, ויש שם חילונים ודתיים ושמאלנים וימנים וזה, וכולנו שם ביחד באהבה ממש ממש גדולה. ואחרי חצי שנה התחילה לידינו בבגין הפגנה של השמאל בעד החטופים. הפגנה עם אופי מאוד שמאלני וגם עם מסרים שמאוד שונים מאיתנו. ואנחנו כל כך נהיינו חברים שלהם, אנחנו מדברים איתם, ויש שם אישה מהממת שהכרתי, הם כאילו, הם עוברים דרכנו, הם מגיעים אלינו, עוברים שם וממשיכים להפגנה שלהם. אז יש אחת שהכרתי, שיום אחד באה, נעמדה לידי, הגיעה קצת מוקדם, באה, לקחה שלט ונעמדה, אישה כזה עם קרחת, מהממת, ומפה לשם מספרת לי שיש לה 9 ילדים, ואני אומרת לה, וואו, מה, את חרדיה לשעבר? אז היא אמרה לי, לא, חילוניה, יש לי 9 ילדים. אז אמרתי לה, טוב, ומה את חושבת על זה עכשיו? היא אומרת לי, על הילדים? חבל שלא עשיתי יותר. וכל כך כל כך שונים מאיתנו, והם כל הזמן איתנו. כל הזמן איתנו, ואנחנו איתם, ואנחנו בחיבוק. ואם יש משהו שאנחנו כעם צריכים לבקש סליחה, כעם, זה על זה שאנחנו מקשיבים ללשון הרע אחד על השני.
וואי.
על כל הדברים... על כל השקרים שאנחנו שומעים באמת בתקשורת ופוליטיקאים שיש להם, הכל זה שקרים, באמת. תצאו לרחוב, יש אהבה, יש חיבור, יש אכפתיות אחד מהשני, וזה לא קשור לשום דעה ולשום צורה ולשום לבוש. אז על זה אני חושבת שאנחנו צריכים, על זה שאנחנו מאמינים לשקרים האלה על עם ישראל. עם ישראל מדהים ומחובר ואוהב אחד את השני מאוד.
איך זה, די, די. אימאלה, הוא המזובה, ראש הממשלה, ולא כדאי לך, אימאלה, איזה איחולים, אבל הלוואי, הדיבורים האלה, אני חושבת שנשים יודעות לדבר אותן, זה נכון, היה לנו איזשהו אירוע בחודש הזה, ואיך היא הייתה מודאגת, היא אמרה, רגע, אבל את רבנית, איך תדברי לחילוניות, ושהם לא ייבעלו ממך, והיא לא יודעת את הסוד, שנשים הן לא מגזר, הן מגדר, כולנו רוצות אותו דבר, לבושות אחרת, נכון. מה רוצות? רוצות אהבה, ילדים, קריירה שתעשה לנחת, שופינג, אנחנו לא מסובכות, ממש לא. וכולנו זהות בסוף, עם כל התחפושות. אני כל כך מסכימה, אנחנו צריכות לבקש על זה סליחה, ממש. ויש לך תפילה ביד, שאת עומדת להתפלל עם כולנו, אנחנו נתפלל עכשיו לשלומם של החטופים, לצאתם של החטופים, לזה שתיפתח להם מחילה בנעילה הגדולה הזו.
תחיל לקרוא?
בטח. מה רציתם? להדליק אור? בטח. יא, זה יבוא.
מזל שלא ראיתי את זה קודם.
וואו, נכון, נכון. אבל אין לך פחד קהל, את כמו אימא. את מחוברת.
יש לי התעלמות קהל.
התעלמות. וואו, איזה יופי.
מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, משה, אהרון, דוד ושלמה. הוא יברך וישמור וינצור את כל השבועים והנעדרים בתוך שער אחינו בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שאנו מתפללים בעבורם, הקדוש ברוך הוא, עם מלא רחמים עליהם, ויוציאם מחושך וצלמוות, ומסורותיהם יעתק, וממצוקותיהם יושיעם, ויושיבם מהרה לחיק משפחותיהם, בריאים ושלמים בנפשם ובגופם, ואלו שאינם עוד בין החיים יבואו לקבר ישראל, ויקוים בהם מקרא שכתוב, לחבו שנשברי לב לקרוא לשבועים דרור, ונאמר, ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ססון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה, ונאמר אמן.
איזה אחות, איזה אחותנו את. אני רוצה עכשיו שנעשה את הפיוס הגדול. זה לא שאת סולחת למי שהוא רע, אבל את אומרת שהוא לא יענש בסיבתי. אם הוא צריך להיענש, אני לא בסיפור הזה. זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. איך אומרת אופירה? זה שלו. אז אנחנו עושים את זה עכשיו ביחד. ריבונו של עולם, הרני מוחלת וסולחת לכל מי שהכעיס והקנית אותי או שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, בין בכל אשר לי, ולא יענש שום אדם בסיבתי. אמן. ועכשיו את העשר אצבעות שלך את שמה על אלה שלצידך, על הטלטלים, על הבובו, על הכובע, על השיער החלק. בטח לשים לי, מה, אני לא ראויה לברכה? יאללה, מכל הלב ישימך אלוהים כשרה, רבקה, רחל ולאה. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. שתהיה חתימה טובה, שכל הרווקות פה בעזרת השם תהיה להם חתימה על הכתובה שלהן, שתהיה חתימה על הסכם שמביא את כולם הביתה. אמן.